טוב, מוריי ורבותיי, הנושא הזה של פינוי הקברים בגוש קטיף לא עלה היום, אלא כאשר היו דיבורים ראשוניים בלבד על פינוי גוש קטיף, פנו אליי גורמים מסוימים ברבנות הצבאית שנברר את ההלכה. ונאמר את האמת, שהייתי במצב מאוד לא נוח, כי חלק מהאנשים שסביבי אמרו לי, לא תהיה התנתקות, למה אתה עוסק בנושא הזה? אני אמרתי שהרבה פעמים עוסקים בנושאים שמקווים שלא יבואו לידי המעשה. או תיקח דוגמה מהצבא, מכינים תוכניות מגרה לכל מיני מצבים. דוגמה, סיפרתי פה לאחד הרבנים, שיש במשרד הפנים ועדה שמכינה את מדינת ישראל לאסון המוני. מה יהיה אם יהיה פה רעידת אדמה? אז אפשר להגיד, לא, מה פתאום להתכונן? לא צריך להתכונן, לא יהיה. אבל מה יהיה אם וכאשר, ואיך חס וחלילה אם יהיו פתאום, נדע, 5,000 הרוגים, איך יזהו אותם? מתכוננים. אבל התחלתי לעסוק בנושא הזה, ואם אני זוכר נכון, זה היה בחודש אדר, ויותר מאוחר. ואני אומר לכם כבר את סוף השיעור שלי, כדי שלא יש ספקות. חידדתי בשולחן ערוך ותשובות, וביקשתי פגישה בבית הדין של הרב אוזנר, וביקשתי שיהיו נוכחים עוד שני דיינים חוץ מהרב בעצמו. ודיברנו שעה ארוכה, והייתה בנקודה נוספת. מי הזכיר שמות? גורמים מסוימים, נגיד איזה, רצו שפינוי הקברים מגוש קטיף יתחיל חודשיים שלושה לפני הפינוי של התושבים. אני די חושד בהם שהסיבה היא שמצאו ליצור איזה מין אווירה שיוצאים משם. ואז היה ברור, וככה פסק הרב אוזנר בשעתו, שכל עוד שיש יהודים שם באזור, אסור לפנות קברים. אבל אם חס ושלום יפנו את כל היהודים משם, זה נקרא קבר שלא משתמר, ובעל פה אומר, הוא חושש מהפרעים שחללו את הקברים, מצווה לפנות. זה הוא כתב לשלושה סעיפים בפסק הלכה, עם החתימה שלו, עם החותמת של בית הרב אוזנר. אז מה שנקרא, זה לצת שורי, השורה האחרונה זה שבמצב של היום, הנוכחי של היום, אף אחד לא חושב שאסור לפנות קברים, אלא מצווה לפנות. ואני אמרתי לכמה אנשים פה, יש לי מצבים הרבה שאני עוסק באזרחות ובצבא, שבלא ענווה אני מרגיש שבמקרים מסוימים, התפקיד שלי זה להגן על המתים ולא על החיים. ופה במצב הנוכחי של היום, שכבר עכשיו, זה אמר לי מפקד פיקוד הרום, שהצבא הישראלי, צבא הגנה לישראל, בקושי, מצליח לעצור את הפלסטינאים מלהיכנס לתוך גוש קטיף. אין תושבים, אין יישובים, הסיורים פוחתים והולכים, יש הרגשה שזה לקראת הסוף, וסביר להניח שאם הם יכנסו לשם, מי יודע מה הם יעשו לקברים, מה הם יעשו שם, הם יודעים מה הנקודה הרגישה שלנו. ויש חשש חמור להתעללות בקברים. דוגמאות נוספות, אמרתי, יש ספר שנקרא ספר, מאורות דף היומי, על מסכת בבא בתרא. שם מסופר על שנת תשכ"ח, חסידי קרלין מצאו בעיר מלינוב קברים של שני אדמו"רים קרלין, אחד שנהרג על ידי קוזק ועוד אחד, ומצאו בית קברות חרב לחלוטין, והם רצו לעלות אותם לארץ. אז הרב אלישיב פסק מיד שמצווה לעשות את זה, הרב בעל ציצי אליעזר פסק שמצווה לעשות את זה, והרב חושב נאור בהחזיכות לברכה כתב שהוא לא יכול להכריע. אבל השאלה כבר עלתה מאז ומעולם, ותמיד גדולי ישראל כדי להציל את הנפטרים פסקו שמותר לעשות את זה. אז דברים פשוטים לכל יהודי מאמין, שגם אחרי שאדם נפטר הנשמה יודעת מה עושים לגוף. את מאמר חז"ל המפורסם, קשה רימה למת כמחת בבשר החי, אומר הרשב"ו, הגוף לא מרגיש שום דבר, הנשמה מצטערת בביזיון הגוף. ככה לשון הרשב"א. אז לא משנה כמה שנים עברו, ונראה תכף התשובות קצת, ודאי שזה מצב קשה. נמת שמוציאים אותו מהקבר, מבינים אותו למקום אחר, וכנראה שיש סיבות להתיר את הדברים החמורים האלה, וכל מי שעוסק בנושא הזה ניגש בחיל ורעדה. לפעמים נפטר מקבר זה פעולה קשה מאוד, ועכשיו השאלה עומדת על הפרק. עוד איזה סיפור ששמעתי אותו היום בבוקר. אישה נפטרה בגוש קטיף, נקברה לפני מספר רב של חודשים, תוך שנה. שלושה חודשים אחרי שנפטרה עמד להיפטר מן העולם הסבא שלה. הוא השאיר צוואה שהוא מבקש שקבר על ידו יישאר פנוי, שאם יפנו את גוש קטיף שישימו את הנכדה שלו על ידו. לא בפורט ירקון. טוב, ניבא ולא ידע מה ניבא, אבל זה מה שכאן יעשו. עוד יצאת אינפורמציה, כל המשפחות שיש להם קרובי משפחה שקוראים בגוש קטיף, הם מאוחדים יחד בגוף מיוחד, יש עורך דין שמייצג אותם, וממש כל התקופה האחרונה יש ביניהם ויכוחים מה לעשות ואיך לעשות. נכון לאתמול בערב, לא יודע מה יהיה מחר, 17 משפחות מתוך 48 קברים שיש בגוש קטיף רוצים לעשות לוויה אחת ביום אחד לכל ה-17 קרובים שלהם, ולקבור אותם בחלקה אחת בהר הזיתים. השאר רוצים כל אחד לקבור במקום שהוא אומר, לגור שם, שכבר גר שם. זה נכון כבר בערב, אני לא יודע אם זה יישאר עד יום ראשון, כי הדעה משתנה כל הזמן. ידוע עוד דבר נוסף, שחלק מן התושבים שהועברו לניצנים ושוכנו במה שנקרא קרווילות, שם יהיו מבנה הקבע שלהם. אז חלק מהם ביקשו להעביר את הנפטרים לניצנים, אז אנשי החברה הקדישה הצבאית ביום ראשון בבוקר קידשו שם בית קברות. יש שם בית קברות של הקיבוץ שהוא לא בדיוק על פי ההלכה, לקחו שם איזה מרחק, בנו גדר, הקיפו בגדר, ועשו קידוש בית קברות, כנראה שלשם לפחות יעברו שניים או שלושה, לא יודע בדיוק. מקום נוסף אני יודע שעומדים להעביר, זה יש מושב שנקרא מבקיעים, שמושב יש איזה קרוב משפחה, שם עבורים לעבור שני נפטרים. זה נכון לעכשיו, איך יתבצע אני לא יודע. בכל אופן, ביום ראשון, אולי אפילו מוצאי שבת כבר, אנשי החברה הקדישא הצבאית אמורים להתחיל לעשות פינוי של קברים. ובמשך השנים יצא לי פה ושם לפנות קבר אחד או שניים. אי אפשר לעולם לדעת מה יש בקבר עד שלא פותחים אותו. זאת אומרת, יש כללים טבעיים, מה שנקרא. נגיד דברים פשוטים, אם קוברים אדם בבית הקברות בחולון למשל, שזה שם אדמת חול ים, אז הבשר נאכל מהר מאוד, יש רק שלד. אם גורים אדם למשל במקום כמו גדרה, שזה אדמה שחורה, אחרי תקופה ארוכה מאוד נשאר, אפילו תכריכים נשארים, קל יותר להוציא אותו. אבל לפני שמתחיל בהלכה נוכל לספר משהו. לפני בערך, לא זוכר, שנה, משפחה העבירה נפטר ממרוקו לארץ ישראל. כאשר הוציאו את הנפטר במרוקו, החברה קדישה שם אמרה שהנפטר שלם לגמרי. המשפחה מבטאה עליי פה בארץ ואמרה שרוצים שאני אבדוק את הגופה לראות אם זה נכון. הגופה הובאה לבית תלמין סגולה בפתח תקווה, פתחנו את הארון, שוכב בן אדם כאילו מת לפני 5 דקות, אחרי 7 שנים בקבר. העיניים שלו, הוא מסתכל בעיניים, למה שהוא מדהים. אז טוב, אנשי החברה קדישא, אתם יודעים, קצת אחד אמר ותחנתו אותו ותחזו, אין לי הסבר. התכריכים קיבלו קצת צבע אפור, הגוף שלם לחלוטין, הפנים שלו, אפשר לראות אותו קילומט עכשיו. עליתי למעלה, ראיתי את המשפחה, אנשים רגילים לגמרי, לא יודע, אנשים של בית כנסת. שאלתי אותם, תגידו, מה, הוא היה צדיק? לא. מה, ניסיתי, מה, ממה זה בא? סיפר אחד, שבזמן שלנו זה היה חולה ונטה למות, הוא קיבל ברכה מאחד הצדיקים של משפחת אבו חצרה, שהוא יזכה להיקבר בארץ ישראל. אז אני פירשתי את הפשט שעד עכשיו לא הייתה קבורה, הגוף שלו שלם. עכשיו הגיע לארץ ישראל, פה תחיל הקבורה. זה הסבר היחיד שיש לי. אז כן, יש דברים שרואים ונסתרים שלא מבינים מה זה, אבל ברור שיש יד השם שמכוון את הדברים, וכל אחד זוכה למה שזוכה לפי מעשה. לכן שמגיעים לדבר על פינוי של קברים, ניגשים לזה בעירת קודש, בפחד גדול לא לפגוע בכל הנסתרים, ולא לעבור על ההלכה כמובן. הסולק ראשון, וזה נצא חלק בנפש לשניכם, על איזה איסורים צריך להתגבר כדי שיהיה מותר לפנות נפטר מקבר? או למה בכלל אסור לפתוח קבר? למה אסור? אז המקור הראשון זה גמרא מסכת בבא בתרא. שם מדובר על אדם שמכר נכסים ומת. והיה אדם צעיר, אחרי שהוא מת, באו האחים שלו וערערו ואמרו שבזמן שהוא מכר את הנכסים הוא היה קטן, אז למכירה אין תוקף, אז הנכסים שלהם, של האחים. כדי להוכיח שהוא היה קטן, הם רצו לפתוח את הקבר שלו ולבדוק אותו. אם הוא יש סימנים של גדלות כן או לא. אז זה מעשה בבני ברק, באחד שמכר בנכסי אביו ומת, ובאו בני משפחה ויראו לומר הקטן היה בשעת מיטה, ובאו ושאלו את רבי עקיבא, מהו לבודקו? אמר להם, אי אתם רשאים לנבלו. ועוד סיבה שנייה. זה אחד המקורות הראשיים שכל הפוסקים מביאים בנושא של פתיחת קבר או העברת נפטר ממקום למקום. בפתיחת קבר, לראות את המת, איך שהוא נראה בקבר, זה איסור בפני עצמו. כמו שרש"י אומר בספר סנהדרין, אתה רואה את המת בניבולו, שקריסו נבקעת, וכמובן שלהוציא אותו מהקבר, להעביר אותו למקום אחר, זה עוד יותר חמור, אתה מטלטל אותו, נראה שיש איסור נוספים. אבל זה הגמרא המפורסמת שכולם מביאים את זה. יש מקרים שהתירו את זה, שהדוגמה שקצת קשורה לסיפור שהסיפור לפני זה, השייטת, מופיע בפתחי תשובה. אישה באה לבית הדין ואומרת שבעלה נעלם, והיא עגונה. אבל היא בטוחה שפה בקבר הזה שוכב בעלה, היא רוצה שיבטחו את הקבר, לראות, יבדקו אם זה בעלה או לא בעלה. כתוב שמותר. מה הסברה? שמסתום מאמת מסכים שינבלו אותו כדי שיתירו את אשתו להינשא. מסתום שבתוך החומת על אשתו. אז זה דוגמה למסע שכן מותר לפתוח קבר. אבל אני רוצה להעיר לגבי הסיפור הקודם, הערה שכדאי שהקהל ידע אותה. הבדיקות שעושים היום בשביל זיהוי, יש בדיקות שאין שום בעיה לפי ההלכה. כשאנחנו צריכים להוציא מגופה קצת דם בשביל להפיק DNA, כתוב בגרות משה, כותב, משה פיינשטיין כותב שלהוציא דם במזרק מותר, כי גם אנשים חיים עושים את זה, אין בעיה. או למשל לוקחים טביעת אצבעות או מרשם שיניים, לפי ההלכה אין בעיה מסתמך, כי זה צורך זיהוי. אז צריך לדעת שבשביל להפיק DNA משלד, כמו שבמקרה של אסון השייטת, צריך לקחת עצם מאמת, לנסר עצם באורך 10 סנטימטר ולהפוך אותה לאבק. לא יודע אם זה מותר לפי ההלכה, לא יודע. בייחוד שלפעמים לא מדובר להתיר עגונה. אני מדבר על מקרה שהיה בחודשים האחרונים, לא הגיע לתקשורת, היה מעשה שאדם נעלם הרבה שנים. לפני בערך 6 חודשים מצאו שלד באזור שהוא נעלם. מתחת השלד היה שעון יד על העצם שצמות נשארו וכרטיס אשראי. על סמך הכרטיס אשראי הגיעו למשפחה, המשפחה אמרה כן, אחד אומר, אח שלי נעלם לפני 14 שנה, הראו לו את השעון, הוא אמר, זה שעון שני, נתתי לו את זה מתנה. והוא הראה חריטה מאחורנית את הקדשה לאח שלו. עכשיו, מדובר כאן על קביעת זהות של אדם שהוא רווק. אין שאלה של אגונה, אין שאלה של ירושה, אין שאלה של שיבה. בסך הכל, נגיד, צורה אכזרית, מה לכתוב על המצבה, זה הכל. לפי ההלכה בחפצים אישיים כאלה, כמו שעון וכזית ישראל, זה זיהוי מוחלט. אבל הגופה הייתה במכון לרפואה משפטית, ובעיני אנשי המדע זה לא מספיק. רצו להפיק DNA. ולקחת, ואני די נלחמתי נגד זה, כי לא אמרתי, אין שום היתר הלכתי לקחת ממנו עצם ולהפוך אותה לאבק. סוף הסיפור היה ש... אני רוצה לספר את זה ברבים, שקצין משטרה די בכיר שיתף פעולה, הבין את העניין, ואמר למכון לרפואה משפטית, אתם לא רוצים לזהות אותו? אל תזהו, בלי טובות. אבל אני הבאתי אותו למכון, תנו לי אותו בחזרה, זה לא שלכם, זה שלי. אז מישהו מהבחירים שם במכון אמר, אנחנו לא מחלקים מתנות למשפחות. הוא לא מתנה. אני הבאתי, אני לקחתי. לקחו את הגופה בלי ה-DNA, קברו אותה עם הצבע, הכל הסתדר. זאת אומרת, הנושא הזה של בדיקה, צריך להביא בחשבון, לפעמים לא יודע אם זה מותר, נגיד בעדין, בשביל המדינה. אז זה האיסור השני של ניהול, וודאי ששחיקה של עצמי ניהול. טעם שני יש, זה מופיע בחוות העיר, אבל המקור הראשוני זה בספר שנקרא ספר קולבו. יש הרבה ספרי קולבו. דבר, ספר קולבו של אחד מן הראשונים, שהמחבר לא ידוע, אבל הבית יוסף ביא אותו כל הזמן. הרמון ביא אותו כל הזמן. הוא הראשון שחידש איסור, שנקרא בלשון הפוסקים חרדת הדין. הוא למד את זה מהמקרה של בעלת האוב שאול ושמואל. כאשר בעלת האוב העלתה את שמואל, הוא אומר לשאול, למה הרגזתני לעלות? זה נקרא חרדת הדין. הפרשים אומרים שברגע שמטלטלים נפטר, מזיזים אותו בקבר או מוצאים אותו מקבר, אז הנשמה שלו נחרדת, כי חוששת שמא הגיע יום הדין הגדול והנורא. זה נקרא חרדת הדין. לא מופיע בגמרא, אבל מי הכל בו ואילך כולם מביאים את זה. למה צריך את שני הטעמים? כותב שיבת ציון, שאם נניח אדם נקבר בארון, וארון שלם, ואני מוציא את הארון כמו שהוא ומביא אותו למקום אחר, לפי דת הנודע ביהודה אין פה ניבול, כי אף אחד לא רואה שום דבר, אבל יהיה פה חרדת הדין. כי עצם הטלטול שמדעים את התמות של המת, אומר השיבת ציון, זה גורם לחרדת הדין. לכן הוא אומר, בעצם הטעם העיקרי שעשו לסלוח קבר, זה ניבול המת. תגמרה בבטרה. הוסיפו הפוסקים גם את הטעם של הקולבו של חרדת הדין, כדי לאסור גם אותם מקרים שלא פותחים את הארון ארון סגור, מעבירים אותם כמו שהוא. טעם נוסף, זה נוכל נראה פשוט, אני פלא שאף אחד לא עלה על זה, זה מה שחדש הרבה שביגרות משה. הוא אומר דבר פשוט. כתוב בתורה, בהלכות קבורה, פרשת כי תצא, קבור תקברנו ביום ההוא. למה זה כתוב בלשון כפולה? קבור תקברנו? כמו השב תשיבן. אני אומר שכל אחד נמד מפרק אלו מציאות, אפילו מאה פעמים. אומר הרגעות משה, זה ששמו את המת באדמה וחיסו אותו באפר, בזה לא נגמרה המצווה. המצווה שהמת יהיה קבור כל הזמן, כל רגע ורגע. אם המת נתגלה, צריכים לחסות מחדש. ממילא אומר, אם מוצאים מת מקבר, באותם שעות, ימים, רגעים, שהוא בחוץ, אתה מבטל בידיים עשה של כפורה. הוא לא קבור. לכן אסור לשים סתם מקבר. אבל מה? אם זה הסיבה שהוצאת נפטר מקבר, זה נתקלים באיסור של קבור תקברנו, יש כאן צד כולה גם כן. כי הגמרא אומרת בפורש, ואם הלינו לכבודו, אינו עובר עליו. מה הפשט בברייתא? הפשט בברייתא שהתורה בעצמה אמרה שמותר לעבור כביכול במרכאות, לעבור על איסור קבור תקברנו משום כבודו של המת. ניתן להידחות? הוא אומר סברה, מסתום המת מוכל. לכן למשל מותר להוציא נפטר, להביא אותו מחוץ לארץ לארץ, למרות שבאותם זמנים הוא לא קבור. יש ביטול של העסק. מסתום הוא מוכל על זה. או כמו המקרה של הגונה, שבודקים בקבר אם זה בעלה או לא בעלה, מסתום הוא מוכל. אבל אם אין סיבה שזה כבודו של המת, אז כל רגע ורגע שהוא לא קבור, עוברים על העסק. במאמר מוסגר, בגמרא כתוב, ואם אלינו לכבודו אינו עובר עליו. מה זה כבודו? מתי מותר להלין את המת? אז כתוב בגמרא ברש"י, להביא לו ארון, תכריכים ומקוננות. היום מקובל להלין את המת גם כדי שיבוא הרבה אנשים ללוויה. לא יודע אם זה הסגלתם. בפרט שאם אלה שצריכים לבוא לא בדיוק שמועי תורה ומצוות, כותב הרב עוז ברושבת הלוי, אולי יותר טוב שם לא יבואו, הוא אומר, אני אביא אותם. לא כדאי. עכשיו, פשוט במאמר מוסגר, אני אתקל בזה די הרבה. החוק במדינת ישראל אומר שבאזרחות מי שקובע זמן עליה זה המשפחה. הם הולכים להתייעץ עם רב לפעמים, לא תמיד, אבל גם תלוי בלחץ שמפעילים על הרב, שיגיד מותר על 3-4 ימים, יש המון מקרים שהפירוש, כבודו של מת, קבל פירוש רחב מדי לפי עניות דעתי. אחרי לספר לכם מקרה שהיה לי בעיר שאני גר שם בבת ים לפני תקופה. נפטר יהודי, יהודי של בית כנסת, לא, בסדר. השעה הייתה 11 בבוקר. אמרתי לבן שלו, בוא תעשה לבנה ב-4 אחרי הצהריים. הוא אומר, אבא שלי? 4 אחרי הצהריים? צריך להודיע לאנשים, הרבה אנשים יבואו. כמה אנשים יבואו? הוא אומר לי, הרבה, אלפים בטח. זה קורה בראש של בן אדם, אסור קצת להדלג על זה, אבל זה קורה. כשנפטר מישהו, אז ככל שעובר הזמן, עוד שעה ועוד שעה מרגע הפטירה, אז בעיני המשפחה הוא נהיה, קודם כל הוא נהיה גוב לדור, אחרי זה הוא מסתובב כרגל, אחרי זה הוא הופך כמו הרמב״ם, סויה יבוא סייס. הסוף היה שהלוואי הייתה למחרת בארלות, אחרי 24 שעות, הוא הזמין אוטובוס, אבל נסעו בסוף בית קברות רק במונית, זה הכל, זה מה שהיה לו. אז הנושא של כבוד המת, כבודו, ככה, לא ברור. לא לדבר על פי קבולת, זה בכלל לא הזדק, לפי מעבר יבוק והזוהר, הזמן הכי קשה לנשמה של הנפטר, זה מרגע הפטירה עד הקבורה. לכן מי שמדקדקים לשמור על המעבר יבוק ועל הזוהר, לא חכים לאף אחד. וקוברים משהו יותר מהר, ואפילו אצל אנשים שסת חוקים מהזוהר, כבר נכנס לנושא הזה, ומבטאים לפעמים על בנים אפילו. הם היה ממש, שבוע אחרון היה מקרה כזה, שאדם, אישה נפטרה, שני בנים בארץ, שלושה בנים בפנמה, שאלתי מה לעשות, אמרתי, אל תחכו להם, אבל תלפנו, תסבירו להם מה העניין הגדול לקבור משהו יותר מהר, וככה זה. אמרו אנחנו, הבנים המחוותרים לבות, תקבור משהו יותר מהר. אבל זה לא כל הקהל יודע. בכל אופן, הנושא הזה של חרדת הדין וניבול, ואיסור של לפתוח קבר בגלל ביטול מצוות קבורה, זה שלושה איסורים עיקריים. הגמרא בבבא בצרי, ניבול המת, הכל בו חרדת הדין, ורומי שפיינשטיין שביטול מצוות קבורה, שלכבודו אולי זה מותר. עכשיו באמת שוב שיש סיבות נוספות. והפיסחת שוב מביא טעם פשוט מאוד. הוא אומר שאסור להוציא מת מקבר משום צער וביזיון המת. לטלטלו למרחוק, אולי בנגח ובנגח יסריח, או יקשלו איבריו ויהיה ביזיון המת. כאשר באמת קרה הדבר פעמים רבות. זה טעם פשוט. שאם אין סיבה הלכתית ממש להעביר את המת, אתה מוציא אותו, מטלטל אותו, הגופה נזדוקת, זאת עובדה, מה לעשות? חושב, היה לי איזה ויכוח קשה מאוד. אישה מבוגרת, רווקה, הייתה גרה בתל אביב, והיא עברה לבית אבות, לא משנה איפה, בשרון. אז היא מבינה שאם היא עברת לבית אבות, היא לוקחת איתה את המיטה שלה, את הארון, את התמונה על הקיר, ואת שני ההורים. רוצה להעביר את שני ההורים מירקון, שמול בית אבות, בית הקברות שם זה מול החלון, נוכל לראות אותם כל יום. אני חושבת קשה מאוד איתה, זה לא סתם תפוחי אדמה, זה נפטרים, זה חלטול. בסוף היא ויתרה על הרעיון, אני לא בטוח שלא. יש בציץ אליעזר תשובה ענקית גדולה מאוד שנכתבה בעקבות פרשת בניית בית מלון בטבריה על קבר, על לב קבר הרמב״ם. מזוכים את הפרשה הגדולה הזאת עם החברה של בנק לאומי, נדמה לי זה היה. הוא כתב תשובה ארוכה מאוד מאוד. איך? מגדל. אני לא זוכר, אז החרימו את הבנקים, היה פרשה קשה. איך? אין? על כל פנים הוא כתב תשובה ארוכה מאוד, מביא, אסף את כל התמים לאיסור, הוא מוצא איזה 12 תמים לאיסור, חוץ מה שנאמרנו. ניבול המת, חרדת הדין, ביזיון המת. הוא כותב גם דבר שקשה להתמודד עם זה. כן, הוא כותב, מהיומו הגויים, אם אתה מפנה בית קברות, תפנה גם באירופה, למה פה בארץ? היהודים תמיד טוענים שכן זה קדוש, אל תיגעו בזה, הנה פיניתם. על זה אין לי תשובה עכשיו, אין לי תשובה על זה, זה בעיה קשה מאוד. אם כי, תעזבו עוד איזה מסע שהייתי מעורב בו, ותוקוע באמצע עכשיו קשה מאוד. לפני 5 שנים, בית הקברות הישן בווילנה עמד לפני סכנה של פינוי. והרבנות הראשית לישראל שלחה משלחת של 3 אנשים, שני רבנים ואני, לראות מה אפשר לעשות שם. באנו לווילנה, מתברר ככה, שחצי מהבית קברות הזה כבר לא קיים, פינו אותו. בית קברות אחר, כמו לשם אצטדיון. עכשיו, עומדים שם לבנות קניון, מרכז להיות ענק. חברה גרמנית הולכת לבנות שם, כי ממול יש איזה טירה עתיקה עם נהר, עם גשר, מקום תיירות. באנו, מצאנו שטח מרוצף כולו באבני רחוב, שמתחת זה יש בית קברות. איך זה נודע? החברה או העירייה, לא יודע מי, שלחו מהנדס שיבדוק, יעשה חפירות דגימה בקרקע, לא יודע איזה קרקע יש, בכל מקום שהוא חפר הוא גילה קבר. הוא צילם את זה. לפי הצילומים שלו זה קברים של יהודים, ברור, רק את ברור שיש גם מפה. כי המנהג היה באירופה, בחלק מהקהילות, לפני שקוברים את המת, שמים לו העיניים שני חתיכות חרס. ובדיוק זה התמונות. באחד התמונות רואים קד בין שני הרגליים של נפטר. אולי ידעו מה זה, אני מניח שזה טיים חוכם ששמו שם את הספרים שלו שהוא כתב, או יספטר, אני לא יודע. קיצור, הביאו אותנו שם לראות השטח, ונפגשנו עם שר הדתות, יש כזה, שר הדתות הליטאי, סגן השר לענייני מיעוטים, לא יודע, כל מיני אנשים חשובים, והסבירו שקלה ונחרצה אצלהם לפנות השטח. אם הקהילה תעשה את זה בטובות, בסודר, בסדר, אם לא יעשו את זה שמבינים. שמענו, בדקנו, התרשמנו, טיילנו, היינו מפה של בית קברות, יש סברה ששם קבור החיודום בכלל, והמשפחה שלו. חזרנו לארץ, אז אנחנו נכננו, יש באירופה איזה ועד רבנים שעוסק בבתי הקברות באירופה, והם אמרו לנו שהמדיניות שלהם שלא מפנים בתי קברות. כי אם בית קברות אחד באירופה יפונה, כל אירופה תתחיל לזוז. גם בהמבורג יש בית קברות במרכז העיר, ועוד מקומות. אז ירדנו מהעניין. ככה הם פסקו, פסקו. לפני 6 חודשים, עלו בולדוזרים על השטח, פינו את הקברים, יש שם צוות של אנתרופולוגים, אנתרופולוגים מומחים לעצמות של בני אדם, ומיינו 30 סכין רגל שמאל, 30 סכין רגל ימין, 30 סכין אגן הירחיים וכו' וכו', עשו רישום מדויק, חפרו בור גדול בין כל הפרס ורקו את הכל בפנים. יש כאן, אי אפשר למנוע את זה, אבל יש כאן משהו, איזו סברה, מה אמרו הגויים? הגויים לא אומרים, ככה לפי אני דעתי. אבל לא, ציצי לדבר כותב את זה. טעם נוסף כתוב במרמשיק, תכף נראה במרמשיק חידוש גדול, הוא אומר, כמו שכתוב במשכן, קרש שזכה להיות בצפון, תמיד בצפון, אנחנו עושים את זה גם בסוכה, לשמוע על הצד של הקירות, מת זכה להיות במקום מסוים, אל תוציא אותו משם. זה טעם נוסף. חידוש, לחתם סופר, לשינון ג' הוא אומר, ששמוצאים נפטר מקבר ורואים את המצב של הגופה, במצב לא הכי נעים, זה לא רק ביזיון המת, זה ביזיון לחי. איך אתה בתור אדם חי רואה דברים כאלה? אז הוא מרחיב את הנושא של ביזיון המת. אז מה שזה יוצא שלפתוח קבר לפי נפטר זה בעיה קשה מאוד, צריכים לדבר על היסורים שחרר לסדין, כל היסורים האלה קשה מאוד. טוב, יש עוד מחלוקת באחרונים, האם ביזיון הגמרא של יתם השם לנבלו זה איסור דורייתא, דרבנן, אני אכנס לזה. עכשיו, כדי שכן יהיה מותר, לכאורה זה דברים פשוטים. זה כתוב בשולחן ערוך ויורדי מפורש, מובא אצלכם במקור, בקטע אחרון אני זוכר נכון, בסוף בסוף, יש שולחן ערוך, יורדי סנשי סמך ג', כתוב מפורש. אין מפנים המת והעצמות, לא מקבר מכובד לקבר מכובד וכו', עד הסוף. ואם אינו משתמר בזה הקבר, שורה האחרונה, שיש לחוש שמה יוצאו עובדי כוכבים, או מים, מצווה לפנותו. אז זה מייס, לכאורה דברים פשוטים. אבל פה הייתה שאלה, האם הפינוי בטוח שיקרה, אם אפשר דרך אחרת. אז מצאתי תשובה במערם שיק, שלפי עניות דעתי מתאימה בדיוק למצב הנוכחי. שאלה, לא תשובה. השאלה, אני אקרא לכם את השאלה במערם שיק, נסו לראות אם זה קשור לגוש קטיף, כן או לא. בעניין פינוי המתים, שהוסכם מטעם הממשלה במיניסטריום, כך כתוב בשאלה, לעשות אייזנבן, זה ברכבת, ושמו דרך מהלכות דרך בית הקברות בקהילתו, ואנשי קהילתו ביקשו אצל המיניסטריום לאפר עיצה הזאת ולא הועיל. כמו היום, אנשים התחננו שלא יהיה פינוי, לא עזר שום דבר. וזאת שאל מעלתו, אם רשאים להניח לעשות דרך לקברים, אנשים שואלים, אולי מה אכפת? יש מתים למטה, תשאיר אותם למטה, למטה, יש לו רכבת. או יותר טוב לפנות הקברים. תשובה ארוכה מאוד. הקטע, החידוש הגדול של המרמשיך, שגם החתן סופר אומר אותו, טוען יסוד, שברגע שבית כברות עובר לבעלות של גוי, זה נקרא קבר שלא משומר. בלי להיכנס לחשש שהם יוציאו ויחללו. עצם המצב הזה שהיהודי שוכב בקרקע של גוי, מותר לפנות. כאן את הקטע שלו. נראה, דזה עצמוי, הווגנאי דהיה תלוי בדעת הגוי, הנה וזאתו הנה ניחו במנוחה. ויהיה ביד הגוי כחומר ביד היוצר. זה חידוש שלו. זאת אומרת, לדעתי, אפילו נניח שאיזה גוף היה אומר, אנחנו מוכנים לשמור על הקברים בגוש קטיף, מי שיוציאו להביא את האום, או יודע מה, לפי רמה המשיק אין תועלת. הבעלות עוברת לבעלות של גוי, והוא מחליט מה הוא יעשה, הוא אומר, מצווה לפנותו, ככה נשאר. דוגמה נוספת שחוזרת על זה. תשובה של החתם סופר, יורדי שין למד ד' הוא אומר שנתנו ליהודים לקבור מיתים בבית קברות בגלל שהייתה מגפה של מחלת הקולרה, כך הוא אומר. ואחרי שקברו אותם, אמרו להם, באותו מקום שקוברים יש חוק, שאחרי 6 שנים מותר לחרוש ולזרוע בבית הקברות. האם מצווה לפנות כן או לא? הוא אומר, לכתחילה צריכים להשתדל אצל הממונים, לבקש את הקיסר ירום עודו, אז היה זמן אחד הסופר קיסר פרנץ יוזף, לבטל את הגזירה. אם אי אפשר, אז הקיסר, מדיוס לקיסר, והקיסר אמר, אני עושה לכם טובה, נתן לכם רשות לפנות. כותב אחד הסופר את המשפט הבא, נראה פושו, יותר מביה בקוסקה. זה מצווה רבה היגע להשתדל בזה. ולא מביה אלה שאבותיהם וקרוביהם שוכבים שם, פשיטה. אלא אפילו מי שאין לו קרובים, חובה על הציבור, להטיל חיוב זה על הציבור הנמצא, שישרו בלי שמירה מפרצים שהתעללו בהם. עכשיו זה השכן, זה השאלה הבאה. אם יש משפחה, חובה למשפחה לדאוג. אם אין משפחה, זה הופך להיות מס מצווה לפי אדם סופר, מצווה להוציא אותם מהקבר. אני רוצה להעיר בזה שקשור ולא קשור. יש עניין אחד עם המתים שהקהל לא מודע לזה, סתם, נטו רגיל באזרחות. יש דינה דגמרה של שמירת המת. אסור להשאיר מת לבד מרגע יציאת נשמה עד הקבורה. וזה לא מנהג, זה כתוב בגמרה בספר ברוכס, יש מחלוקת בספינה, והקהל לא כך נזהר בזה. אדם לא עלינו נפטר בבית חולים, המשפחה הולכת לחפש אוטובוסים, מודעות, מספידים, משאירים את המת לבד. זה אסור. אז כל עוד שהוא נמצא במחלקה, בוודאי צריכים לשמור עליו. אחרי שמורדים אותו לפתולוגיה, פה מתחיל שאלה אחרת. האם יש חובה של שמירת המת גם כאשר הוא סגור במקרר? כי פשטס בגמרא כתוב שחובת שמירת המת זה מפני עכברים, או מזיקים לגופה. אם הוא סגור במקרר, בחור אין בעיה. כותב האגרות משה שובר ומשה פיינשטיין, פריג'ידר, יש חובה לשמור על המת גם שהוא סגור בפני עכברים, משום כבוד המת. אלא, אם החשש בפני עכברים הוא אומר, אסור לעזוב את המת אפילו לרגע. אבל אם זה הוא סגור במקרר ואין חשש את עכברים, אז אפשר גם יוצא ונכנס, ככה הוא פוסק. לא צריך להשקיע את כל הזמן. אבל אם יש חשש לנזק של הגופה, זה יכול להיות עכברים, יכול להיות פתולוגים, לא משנה, זה נזק לגופה אותו דבר, יש חובת שמירת המת. ומה גם? שמעבר יבוא כותב טעם שלישי, שברגע שאדם מת יש רוחות רעות שמצערות אותו, ואם יש אדם חי או מת שם אפילו בלי שמתפלל, הוא מונע מהרוחות להזיק אותו. לפי הסברה של המעבר יבוא מסתובב צריך שמירה כל הזמן. אני מנסה להגיד סברה בעכברים, נגיד סברה ברוחות רעות, לא יודע איך הם עובדים, לא יודע איך זה עובד, וכאן לא יודע את זה. לפעמים מזמיכים את המת, ואני יצא לי כמה פעמים לראות, הייתי באיזה בית קברות לא בתל אביב, באתי 5 דקות לפני הלוויה, חדר טהרה פתוח, המת שוכב, אין אף אחד. זה דינא דגמרא. דרך אגב, יש איזו דרשה יפה מאוד של חיי אדום. נגיד בקיצור, כתוב שבזמן שדוד המלך נפטר, שלמה המלך שלח שאלה לחכמים. אבא מוטל בחמה, וכלבים של בית אבא רעבים. שאלה לחיי אדום, חכם סדום בסוף. בזמן שדוד המלך נפטר, מה שמטריד שלמה המלך, זה מה יאכלו הכלבים? איך זה מסתדר? אומר, הכלבים זה לא כלבים, הכלבים זה רוחות רעות. והוא שאל את החכמים, איך אפשר למנוע מרוחות רעות להזיק דוד המלך? מה הייתה התשובה? חתוך נבלה ותן לפניהם, אני לא אכנס לזה, הכוונה, תן לסית רח את החלק שלו שילך מפה. כמו מים אחרונים, כמו כמו דברים אחרים. אבל זה דין לגמרי. עכשיו, כותב בסוף החיי האדום, שחובת שמירת המת היא על המשפחה, על האבל. אם הוא לא יכול, לא מסוגל, אז החבר קדיש צריכים לדאוג לו. אבל זה מוטל עליו. אז זה הערה צדדית של, לא ככה נזרים בזה, לא יכול לקום אפשר לשמור על זה. שאלה שמופיעה בספר שיבת ציון, סין סמך ב'. אותו דבר, בעיר אחת רוצים, שר העיר רוצה לעשות דרך על בית הקברות, ויעברו על הקברות ברצפת אבנים, האם מותר או אסור? אז הוא אומר, אין לך צער וביזיון יותר גדול ממעברת דרך הרבים על הקברים, שלום בעגלות, דופקים על הקברים מרגלי סוסים וחמורים בכל שעה. השאלה הזאת התעוררה בעוד בהרבה מקומות בארצות הברית. בארצות הברית קורה אחת למספר שנים שיהודים גרים בשכונה מסוימת, בונים להם בית כנסת, פותחים בית קברות, ואחר כך הכושים נכנסים, אז הם לאט לאט עוזבים את השכונה ועוברים לשכונה אחרת, ונשאר מאחוריהם גם בית כנסת וגם בית קברות. דומה לגוש קטיף, על הבתי כנסת אני לא אדבר, זו שאלה קשה מאוד, דבול זה אחריי. מה עושים בבית קברות? שלוש תשובות של שלמה ישפה שהם בגרות משה, שאם, לא דבר על שהם חדידים, עצם הדבר הוא אומר שהכושים זורקים לתוך בית הקברות אשפה, זה מצווה לפנות. תשובה גם ביורדי א' ר' מ' ו', וצריך לפנות לעצמות ולקוברם במקום רחוק שלא יבואו לשם הכושים והרייקים והפויחזים. ככה הוא כותב. אין לי תשובה. מה עם קבר יוסף? אין לי תשובה. הבער הזה איתם אפשר לסתור את זה. עם כסף. שהמדינה תזכור חברת שמירה, נגמר הסיפור. אבל יש כאלה שבחיים קוראים איתם, מה אני אעשה? תראה, הטענה שלך היא טענה חזקה. אבל אני אומר, המצב הנוכחי כרגע, המצב הנתון, צריכים להגיד על המתים. שיבוא מקרים אחרים, תפלא שלא יקרה. אבל שוב, זו כבר שאלה ברמה הרבה יותר גבוהה. בלי קשר לסברה, לגישה, לעצם הנושא. איפה? כן. לא כל הדור החיים. טוב. לא עשו שום דבר? עקרו מצבות, צלנו כבישים, ביזו את הקברים. עד היום יש חלק למעלה בהר הזיתים, שזה מקור השפעה של כל הערבים, ואף אחד לא עושה שום דבר. מה זה ביזיון עצום? אין ספק. טוב, פה גם מדובר לא בירדנים, פה מדובר במחבלים, שיודעים איפה הבטן הרכה שלנו. זה יותר גרוע. טוב, זה פחות או יותר התשובות, עיקר התשובות שמתירות. יש מי שעושה יכול להסתכל בילקוט יוסף, חלק זין, אם אני לא טועה, לגבי פינוי היו שלושה קברים בימית. שהרב עובדיה פוסק שמותר להוציא את הקברים. יש עוד הרבה מקורות. יש שריד האש, מי שמכיר, להוציא קבר מבית קברות יהודי שנתרוקנה מהיהודים, זה קבר שלא משתמר. הוא דן רק מה הדין של החבר בעצמו. הוא אומר שצריכים לעצמם שאפשר, הרבה מאוד תשובות. זה פשוט, אצל, פשוט מאוד אצל הפוסקים, שברגע שיש חשש שגויים יבואו ויפנו את הקבר, יבזו את המתים, אפילו רק בנסיעה מלמעלה בעגלות, מצווה לפנות. זה היה הבסיס של התשובה של הרב אוזנר, שמח על אמר המשיק ולחתן סופר. נקודה שנייה, נראה אותה בקיצור, כאשר מפנים, האם יש חובה לקחת מה שנקרא במשנה בנוזיר אפר תבוסה? זה הכוונה טפח מתחת לנפטר. במשנה בנוזיר כתוב שכן, נוטל אותו ואת תבוסתו. והמשנה מביאה ראיה מיעקב אבינו שאמר, ונשאתני ממצרים עם האפר של מצרים. זה הראיה טובה. יעקב אבינו לא נקבר במצרים בכלל. זה גושיה גדולה. מה הראיה במשנה? לא, נעזוב את זה. טוען שם תפארת ישראל במשנה אס, וגם רבי משה פיינשטיין, שהנטילת אפר מתחת למת זה רק בזמן שנהגה טומאה וטהרה. היום שרוצים לטהר את המקום, לוקחים את האפר תבוסה. היום לא צריך. ככה פסק רבי משה פיינשטיין, ככה בעוד פוסקים. רבים חולקים עליו, המשפט עוזיאל, גשר החיים. אז גן עוד סביבי אש. הרב אוזנר אמר לי בנושא הזה, לכתחילה, אם אפשר, תיקחו גם אפר תבוסה. שיהיה טפח אפר מלמטה מהנפטר, זה עושה הרבה בעיות מבחינת הפינוי וההובלה, אבל בעזרת השם זה מה שיקרה. מה הדין של המשפחות? משום מה מדברים כל הזמן, גם אנשים שקשורים לעולם ההלכה מדברים על שעה אחת, אבלות, זה לא נכון. אבלות שעה אחת יש רק במקרה של שמועה רחוקה. אדם שמע שאביו נפטר ועברו כבר 30 יום מהפטירה, זה שעה אחת. פה הדין אחר. יש במושג, בגמרא ובסימן אחרון ביורדה, יום ליקוט עצמות. הכוונה היא שביום הליקוט נוהגים יום אחד דיני שבעה. אבל יום אחד. מרגע הפינוי עד השקיעה. כך כתוב בשולחן ערוך. נחלקו הפוסקים, האם מדובר על יום ההוצאה מהקבר, או על יום הקבורה. נניח שעוברים כמה ימים, מוציאים מהקבר יום אחד, קוברים ביום אחר. המחלוקת היא מחלוקת ישנה. יש ספר שנקרא כל בעל אבלות של הרב גרינוולד, שטוען שהאבלות מתחילה מרגע הפינוי עד אחרי הקבורה. הוא טוען שזה אפשר בחתם סופר. השאלה הזאת התעוררה במלחמת יום הכיפורים, שנה אחרי המלחמה, שהיה מבצע עברות, והביאו נפטרים מבתי הקברות, הרעים, בתי קברות קבועים, ואז הרב אוזנר, רב שאול דיבילצקי, מי שמכיר, הרב עובדיה, כולם פסקו שיום הליקוט עצמות זה יום הפינוי ולא יום הקבורה. והחתם סופר אומר במפורש ככה, אומר יותר מזה, במקרה שהחתם סופר פינו בית קברות או רחוק מהעיר, הוא אומר אל תודיעו למשפחה מתי יום הפינוי כדי למנוע מהם את יום האבלות הזה. ככה חתם סופר, לא להודיע. טוב, פה זה בלתי אפשרי. עכשיו, אז למה יש, אם הולכים לגד רוב הפוסקים, יום ליקוט עצמות, אבלות יום אחד יהיה ביום הפינוי, עד השקיעה של אותו יום. אם ירצו להחמיר, שהחמיר החזוני שטוען, שזה יום הקבורה. מתי השתמשנו בחזוני של זה? מי שזוכר את הסיפור של שלושת החטופים בלבנון. נחטפו שלושה חיילים, שניים יהודים. היה שני שלבים שם מאוד קשים, סיפור מאוד קשה. מה שעשו זה ככה, ישבו כמה רבנים צבאים לשעבר, וביום אני ישבתי שם מעין בית דין, והופיעו לפנינו נגיד איזה ראשי מערכת המודיעין, והעבירו לנו מידע שעד היום עשו לי לספר אותו כי יכול להזיק, ואני הפכתי את המידע הזה לשפה של הלוכה, כן, תראירו באומדנה וכו'. ויצא במסקנה הסופית שברור מעבר לכל ספק שהם מתים. אם הם קבורים כן או לא, לא יודעים. ואז הודיעו למשפחה, המשפחה לא רוצה לקבל את זה כל כך, כי זה קשה מאוד מבחינה נפשית לא לראות גופה, לא לראות לוויה, פתאום מתיישב שבעה. היה להם קשה מאוד, והייתי אולי תפקיד אז שאני אלווה את משפחת אברהם, מי שזוכר, בשבעה. הייתם הרבה שעות, חלק משפחה לא רצו לשבת שבעה, אמרו, אנחנו לא מאמינים לכם. אבא ישב שיבה ואומר לי, ומה יהיה אם הוא יבוא פתאום? עשיתי עבירה? אמרתי, נעשה סעודה גדולה, מה? קיצור, הם קיבלו את זה, ישבו שיבה, קראו רחוב על שמו, הכניס ספר תורה על שמו, עברה תקופה, אתם כולכם יודעים, הגיעו להסדר, מחזירים אותם לארץ. אם שמתם לב, אז לא שמתם לב, החיזבאללה הם אנשים רשעים גמורים, הם לא אמרו שמחזירים גופות. הם אמרו, מחזירים את החיילים. ואז הכל נהרס. המשפחות אמרו, שיקרתם אותנו, הם חיים. הנה, החיזבאללה אומר שמחזיר חיילים. שאלו את החיזבאללה, הם חיים או מתים? אמר, מחר תדעו. אז זה משפחת אברהם, הרב אומר לי, אתה רואה? אמרתי לך, הוא חי, מחר אני מחבק את הבן שלי. הגופות הועברו מלבנון במטוס לגרמניה. כשהמטוס הובאו לגרמניה, התברר שהם הגיעו קפואות. עד כדי כך שאפשר לקחת נטילת אצבעות. גופות הן שמורות לגמרי. אז פה התחילה השאלה, המשך פה יום ליקוט עצמות. ליקוט עצמות שהדת קבור ואתה מוציא. אבל פה, אנחנו לא יודעים, הם קבורים בכלל. בדרך אגב, שבע הם כבר ישבו, יש הלכה נוספת. הלכה אומרת שאדם שנעלם, ובטוח שהוא מת, אבל לא מוצאים את הגופה שלו, אז כל עוד שמחפשים אחרי הגופה, לא יושבים שבע. ברגע שנתייאשו מלקוברו, ככה זה נקרא, יום יוש כיום קבורה. ברגע שיש יוש, תשים שבע. מי צריך להתייאש? מי שבידו למצוא את הגופה. במקרה הזה שחזבים מלבנון, המדינה הודיעה, אין סיכוי למצוא את הגופות. אז הם ישבו שבע. עכשיו מגיעים אותם הגופות, אז אני מתייעצתי עם כמה פוסקים, דעתם הייתה שבמקרים כאלה שהגופות לא היו קבורות, כנראה לא היו קבורות בכלל בקירור, לכולי עלמא יום ליקוט עצמות זה יום קבורה. כי אין יום פינוי, לא קיים במציאות. ואז אמרו את המשפחות, וזה מה שהם עשו באמת, עשו את זה. בכל אופן, כמה מקרה שפנים מקבר, אני לא יודע אם המשפחות יקבל את הפסק הזה שרק ביום פינוי, כי אם תהיה לוויה וירצו בלוויה לקרוע קריאה ולשבת שיבה ולקבל נחמים, לא אפשר למנוע את זה. אם כי באבלות כתוב שאסור להחמיר, אם אדם פטור ונוהג בנהגי אבלות, זה לא כך בסדר, אבל אי אפשר להתמודד עם הצער של משפחות, צער כפול ומכופל. זה פחות או יותר מה שיש לומר על נושא של גוש קטיף. אני חוזר ואומר שפסק הלכה כתוב של הרב אוזנר שמצווה לפנות. אני יודע שאחד מהחיילים של יקב דרום שאל את הרב אליהו שיבואו לו, מצווה לפנות? הרב אורדך אליהו דיבר איתי ביום חמישי בבוקר ואמר לי, נגזרה גזרה, יש לקבל את הדין, תעשו עכשיו מה שצריך. זו האמירה שלו בטלפון, לא דיבר איתי, לא ראיתי בפנים, זאת אומרת זה נכון. אז אוי ואבוי שהגענו למצב הזה, אבל אם אנחנו במצב הזה נמצאים כבר, צריכים לעשות מה שאפשר להציל את המתים, להגן על המתים. אז אם עד יום ראשון, חס וחלילה, לא יבוא משיח, ולא תהיה תחיית המתים, נעשה מה שאפשר. כל טוב.